הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב. ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אשר גרייבר ומנדי אור, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו בנושא האספנות הכפייתית. בני אדם מתמודדים לא פעם אספנות כפייתית, בעבר דיברנו על זה, וננסה לגעת בנקודה הזו, הפעם מזוויות שונות. אגרנות כפייתית, אספן כפייתי. אגרנות כפייתית היא סוג של הפרעה נפשית שגורמת לסובלים ממנה לאגור ולאסוף באופן אובססיבי חפצים ופריטים שונים, למרות שכבר אין הרבה שימוש בפרטים האלה, והרבה מהפרטים האלה הם כבר חסרי ערך ללא שימוש. אנשים שסובלים מהגרנות כפייתית, לפעמים זה מוביל אותם לניצוק מהסביבה הקרובה אליהם. הם מבזבזים יותר מדי אנרגיה, זמן, על האספנות. לפעמים מדובר על איסוף עיתונים, דברי דואר, שמירה על פריטי ריהוט אלה ואחרים, חפצים משנים. זה יכול להופיע בצורות ביטוי מורכבות יותר, מה שמוביל את האגרן הכפייתי לאסוף חפצים ופריטים מהרחוב ולהביא אותם אל הבית שלהם. במקרים קיצוניים אפילו בקבוקי שתייה, שקיות ניילון, קופסאות נעליים. פעם פגשתי זוג שהאישה הייתה קרוב לגיל 90, הבעל כבר היה אחרי גיל 90. היא הזכירה לו איך לפני 60 שנה ביום גשום הוא לקח את השטיח מהרחוב ולא עזר לה, למרות שזה היום גשום. זו כפייתיות, זה גדול עליו, זה השתלט עליו, זה לא במסגרת הבחירה שלו. יש לו בחירה, אבל בתחום הזה יכול להיות שזה כבר גדול עליו. יש לכל אדם את נקודת הבחירה שלו, ויש מה שגדול עליו. כמו שאם אדם לא יישן יומיים, הוא לא יוכל לתפקד טוב. זה לא בבחירה שלו, הוא פשוט לא יכול. כך אדם שמנועל על ידי התקפי חרדה, הוא לא תמיד יכול לשלוט עליהם בצורה ישירה, כשהם מתקיפים אותו. כעיקרון מדובר על אדם שיש לו חרדה קיומית, התת מודע שלו חושש שמה הוא לא ישרוד את היום יום, יש לו חשש תמידי, ואת היום יום הוא לא מאמין שהוא ישרוד. לגבי העתיד הוא הרבה פחות מאמין, ולכן הוא חי כמו במעין תקופת מלחמה. הוא כל הזמן אוגר חפצים, הוא לא זורק אותם, מי יודע מה ילד יום, אולי מחר כבר לא יהיה. הוא לא יודע איך להמשיך לנהל את היום יום שלו מבלי לאגור את החפצים. אמנם נכון שלוגית הוא יודע שהחשש הזה הוא כנראה לא ריאלי. הוא יודע שיש יותר סיכוי שהוא יסבול בבית מעומס חפצים מאשר שהוא יסבול מתנאי חיים בעתיד שלו. את זה לוגית הוא מבין. יש רגעים שהוא אפילו יכול לצחוק על זה. אבל בשורה התחתונה, בשגרת היום יום שלו, הוא ימשיך עוד ועוד לאגור. התת מודע שלו חש תחושה מתמדת של חרדה ופחד שהולך ומחמיר ממחסור עתידי של פריט או חפץ מסוים זה או אחר. לפעמים מדובר על חפצים לצורך עצמו, לפעמים במקרים קיצוניים יותר מדובר על חפצים למען החברה. יש אנשים שנוטים לפתח רגשות ויחס אהדה, חיבה לחפצים הישנים שלהם. לכן הם שומרים אותם. אני לא אומר שאין לחפץ ישן ערך. יחד עם זאת, אם אדם שומר ספה ישנה למרות שאין מקום בבית והיא לא נוחה ולא נעימה לשאר בני הבית, זה לא תמיד בגלל עודף רגש לחפץ המשפחתי, אלא יותר עודף חרדה לאבד חפץ שיש למשפחה שלו. התת מודע שלו חושש אם הוא יזרוק את החפץ האחרון של המשפחה, זה אולי יגדע את שושלת המשפחה. לכן הוא ישמור את הרעית. הוא מבין הגיונית שזה לא נכון ולא יעיל, אבל רגשית הוא מרגיש שהוא חייב לשמור את הרעית והרגשית, משתלט על ההגיונית. לפעמים האספן הכפייתי הוא סוג אדם שאוגר חפצים חדשים לגמרי, וזה יכול להיות פרטים לבית, פריטים לגינה, מוצרי מזון, והאנשים האלה רוכשים את זה בצורה מוגזמת, אפילו שזה בא על חשבון חיי הנוחות שלהם, אפילו שזה בא על חשבון חיי הרווחה שיהיו להם, בין מבחינה כלכלית, בין מבחינת המיקום של הדברים בבית. הקרובים של האדם סובלים מזה, הרי הבית שלהם, מלא ברעיתים ישנים. לפעמים האנשים שסובלים מהגירה כפייתית, אלה בני אדם שהם חוששים לפרטיות שלהם. לכן, הם לא ירבו לדבר על עולם הרגשות שלהם, זה בממד המנטלי הרגשי. בממד החומרי, הם לא פעם סוגרים את חלונות הבית. יש הרבה חושר הבית, יש להם צורך להחביא את סגנון החיים שלהם מתוך תחושת בושה שמתלווה לחיים שלהם. ובכל זאת, הם לא ישנו את סגנון החיים שלהם, רק לראות כמה זה משתלט עליהם. לא פעם האנשים האלה סובלים גם מתחושת קנאות לפרטיות שלהם, לכן הם סוגרים את כל החלונות. ההגירה הכפייתית עלולה להוביל את האדם שסובל ממנה, למצבי חרדה, דיכאון, וכל זה כתוצאה מחוסר היכולת הנפשית להתגבר על הבעיה שממנה האדם סובל. הוא סובל להרבה מהרגשה של בושה, רגשות אשמה, הרבה מאוד רגשות כאלה, מה שיכול להוביל את האדם לבעיות נפשיות. בגלל שהאדם הזה מרגיש רגשות כמו בושה, אשמה, לקורח שלו להיות אדם שעוגר, בהרבה מקרים האדם הזה מעדיף להיות האגרן הכפייתי ולהדחיק את הבעיה באמצעות ריחוק וניתוק מהסביבה. וברגע שאדם מתנתק ומתרחק מהסביבה יותר ויותר, הוא עלול בהדרגתיות להגיע למצב רוח של תסכול, שחיקה ובסוף גם דיכאון. לכן אם כבר האדם הזה פנה לייעוץ, חשוב להיות איתו עדין, סבלני, הוא מגיע עם הרבה רגשות של חשש, פחד, ואם נלחץ עליו יותר מדי, הוא מהר מדי, ירגיש שאנחנו מאיימים עליו, הוא יברח. הוא בהרבה מקרים היה רוצה לברוח מעצמו. לכן התנהלות לא נכונה שלנו, והוא בורח מאיתנו. לפעמים הוא בתוך מעגל קסמים, הוא מתבייש מעצמו מרוב שהוא סתם אוסף דברים, והעיסוק באיסוף חפצים ורעיתים עוזר לו להיות יותר עסוק בעצמו, יותר לברוח מהחברה. כאן הרבה אנשים יכולים לשאול מה ההבדל בין שמרן לאספן. כשאנחנו מדברים על אספן, בדרך כלל מדובר בתחום ספציפי של אוסף. סוג האוספים השכיחים הם בדרך כלל אנשים אוספים בולים, מטבעות, תמונות, מפיות יודאיקה, מטבעות שטיחים, שעונים. אדם שאוסף הוא בדרך כלל מומחה בתחום שלו. הוא גם בדרך כלל בקיא בכל מה שקשור בתחום האוסף. אדם שהוא לא אספן, אלא שמרן, הוא שומר על החפצים שלו בהכרח נחוצים לו. הוא לפעמים בכמויות כאלה שיפגעו באיכות החיים שלו. הוא אספן כפייתי. גם האספן הכפייתי שומר חפצים שמציפים את כל חלל הבית והחיים שלו. האספן הכפייתי שומר חפצים לפעמים אפילו שבורים. הם לא ניתנים בכלל תיקון. הם חסרי ערך. האספן הכפייתי יכול להיות אדם שהוא קונה כמות גדולה של מוצרים מעבר לכמות הנצרכת לשימוש סביר, ובחלק הוא בכלל לא משתמש. במקרים קיצוניים, הוא גם יכול להיות אדם שמוציא חפצים מפח האשפה, או שהוא סובל מקושי לזרוק חפצים מפחד, שמה בעתיד יתברר שהחפץ היה נצרך, היה חשוב. יש כאלה ששומרים כמויות של עיתונים, שבועות, חודשים, שנים אחורה, כי אולי ישנה כתבה חשובה שהיא תוכל לשנות להם את החיים. לא שאדם אומר את זה לעצמו, הוא יודע שאין כתבה שתשנה את החיים שלו, אבל התת מודע שלו מעניק משקל העיתון, כי כאילו זה כל כך בעל ערך, עד כדי כך שהוא מתייחס לזה בחשיבות, כמו היינו אומרים שיש לזה ערך אדיר שכדאי לשמור את זה כמה שנים. זה מה שהאדם עושה. וכך האדם שומר בהרבה מאוד מקרים דברים שאין לו שום צורך בהם. יש כאלה שלא זורקים חפצים בגלל אמונה תפלה, מזל רע. אם הם יזרקו חפץ, אז הוא אומר שלא אכפת להם מהחפץ, ולכן הם שומרים על החפץ. הם שומרים על החפצים, ומגלים אפתיות כלפי החפצים, אבל זלזלו כלפי עצמם. הסביבה שלהם לא מרוע לב, אבל כך בסוף זה יוצא. אלה הם כוונה רעה, אבל זה לא משנה את המציאות שהתוצאה היא רעה. אז בלי לשים לב, הם אומנם שומרים את החפצים, אלה הם שום יחס כלפי החפצים האלה, הם שומרים אותם שנים על גבי שנים. המון אפתיות ואדישות כלפי אותם חפצים, אבל הם לא מוכנים לזרוק אותם, זה לא שהם משתמשים בהם. יחד עם זאת, גם בלי לשים לב, זלזול כלפי הסביבה שלהם וכלפי עצמם, כלפי הזמן שלהם, החיים שלהם, הרבה דברים אחרים. החפצים תופסים מקום חשוב במוח שלהם. לפעמים יש מקרים של אנשים ששומרים חפצים בצורה כפייתית, לא בשבילם. הם אומרים לעצמם, יום אחד, חבר טוב שלי, ידיד טוב, מישהו יזדקק לחפצים האלה, תמיד שתהיה לי היכולת לתת להם מה שהם צריכים. לא פעם האנשים האלה סובלים מהרבה רגשות אשמה לפני שהם זורקים חפצים. נכון, טוב להעניק לזולת. יחד עם זאת, צריך שזה יעשה במסגרת הנכונה. יש אנשים שיודעים שהם לא זקוקים לכל החומר, החפצים והרעיתים שהם שומרים הבית, אלא שהם מפחדים שאם הם יזרקו חלק מהחפצים הלא יעילים, הם עוד בטעות יזרקו חפצים חשובים. לכן, בשביל לא בטעות לזרוק חפצים חשובים, הם שומרים הכל. זו חרדה מלאבד חפץ. לפעמים, אנשים חיים בריק יומי. אין להם משמעות. הם מרגישים ריקים בלב שלהם, בחיים שלהם. אין להם משמעות בחיים שלהם. יש להם הרבה חלל בלב. את החלל הזה מנסים למלא על ידי אגירת חפצים. אבל זה לא עובד כך. למלא את הבית בחפצים ורעיתים יעניק משמעות למנקים. ייתן להם יותר עבודה, אבל האדם עצמו לא ירוויח מזה. הפוך, הוא גם עתיד להישחק מזה. האנשים שהם אגרנים כפייתיים, הם עסוקים בלאסוף כל מיני חפצים. כי אם הם לא היו עושים את זה, הם היו פוגשים את עצמם. זה מפחיד אותם, לפגוש את עצמם. מי אני? מה אני? כמה אני שווה? יעיל, לא יעיל, שווה, לא שווה, מי אני? אנשים מפחדים מהמקום הזה. לא להיפגש עם עצמם. הם אוגרים חפצים, ובכך הם בורחים מעצמם אל עולם החפצים. יש עוד כמה וכמה סיבות לאגרנות כפייתית, ובעזרת השם, אנחנו נדבר עליהם. נדבר עליהם בעזרת השם בתוכנית הזו, וגם נתייחס אל השאלות שלכם. נעשה הפסקה קטנה, ומיד לאחר מכן, שאלות שלכם המאזינים, 058-693-93, 058-693-93, שאלות שקשורים אל נפש האדם, שאלות שקשורים אל הבית, בין אם זה במערכת הנישואים, או בחינוך הילדים. נעשה הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב שאלה כזאת. יש לי קרוב משפחה, אני קצת למדתי טיפה, איך אומרים, קצת. יש לי קרוב משפחה שהוא מספר לי ככה, שהוא למד איזה מקצוע.
כן, כן.
וכיוון שהוא אברך, אז הוא עושה את זה בלילות.
כן.
עכשיו, הוא הפסיק תקופה מסוימת, ועכשיו שהוא חוזר לזה, הוא מרגיש לחצים פשוט לא מוגדרים בראש, הוא מרגיש לחצים מסוימים, שפעם הוא היה עושה את זה בקלות. היום, לחצים הוא לא יכול, מרגיש לחצים לא נורמליים, כאילו, מבחינת העבודה.
כן. אם אני מבין נכון, הוא היה אברך,
הוא אברך,
הוא לומד בערבים איזשהו מקצוע מסוים, עשה הפסקה, עכשיו חזר למקצוע.
לא, שנייה, הוא לומד כל היום, ובערב הוא עושה את זה דבר מסוים. בערב.
כן.
עכשיו, פעם הוא
היה... בערב הוא עושה דבר מסוים, מה הכוונה? הכוונה מקצוע, עבודה?
כן, הוא...
לפרנסתו.
הוא מגיע או משהו כזה, כן.
בסדר?
עכשיו, מה שקורה, הוא הפסיק עם זה תקופה. עכשיו הוא חזר אחרי שנה, שנתיים, לעבוד בזה עוד פעם. כן. הוא מרגיש לחצים שהוא לא מצליח לעבוד כמו פעם. הוא לא מצליח
כן, מה קורה איתו? מה קורה איתו בזמן הלחצים? מה עובר לו בראש בזמן הלחצים? מה הוא אומר לעצמו? מה עוד אנחנו יודעים חוץ מהלחצים?
הזמן יותר די מאוחר, אני לא אצליח להגיע לאן שאני צריך להגיע, אני לא אספיק, אני עייף מדי, אני... כל מיני דברים כאלה עומדים לו בראש.
הבנתי.
פעם הוא לא מסתכל על זה, פעם הוא היה עובד 4 שעות ברצף, עכשיו הוא לא מסוגל.
הבנתי, מה קרה פתאום שקרה משהו מסוים? איזשהו הבדל? התווסף עוד ילד למשפחה?
הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, רק העניין הוא שאני הבנתי שדברתי איתו, אז הבנתי כאילו שפעם היה לו כאילו לחץ כזה להספיק, הוא היה מספיק את הכל. אבל עכשיו, שהוא... יש לו פתאום פחדים כאלה, שהוא לא יספיק, ו...
כן.
הוא עייף מדי, כל מיני דברים כאלה עולים לו
בבת. בא... ואם הוא לא יספיק, מה יהיה? מה התוצאה הכי חמורה תהיה אם הוא לא מספיק?
להספיק אז אין פעונפה. הוא לא יספיק להביא את מה שצריך לה...
כן. הבנתי, ומה הסבירות שהוא לא יספיק? זה קרה כבר בעבר שהוא לא יספיק?
לא.
כלומר, אין לו ניסיון שלילי מהעבר שאנחנו יודעים שהוא לא יספיק. בגדול הוא מספיק, הוא רק בלחץ שמה הוא לא יספיק.
כן, אבל זה מכניס אותו ללחץ כזה...
כן.
לחץ לא נורמלי כזה.
כן.
זה פתרון, אבל מכיר את זה?
כן, זה מוכר, יש זה כמה וכמה נקודות, וכמה זה ביותר אפשר להתייחס, ננסה לגעת בכמה מהם. דבר ראשון שיכול להיות אצל האדם, יכול להיות שהיות שהיום הוא נמצא באיזשהו שלב מסוים, אין לנו את כל הפרטים, אבל אם היה את כל הפרטים, אז יכול להיות שהיינו רואים שהיום בשלב מסוים של החיים, הילדים יותר גדלו, מרגיש את האחריות לגבי הבית וכדומה, יכול להיות שזה יכול להיות סיבה אחת למקור הלחץ. יכול להיות ש... הוא היום חווה יותר את התחרותיות שיש בשוק, ולכן הוא מרגיש כך את מקור הלחץ, יכול להיות לזה כמה וכמה סיבות. מה שנוגע לנו בשלב הזה, בשביל לעזור לאדם הזה, זה בהרבה מאוד מקרים, כשאדם נמצא במצב של לחץ, מה הוא עושה? הוא אומר לעצמו, הוא בלחץ. עכשיו הוא מתחיל לעשות את העבודה הזו אחרת, ובזמן הלחץ הוא אומר לעצמו, עשו את בלחץ. למה אני בלחץ? כמה אני בלחץ? ואז הוא מתחיל לראות, כבר עברו כבר 5 דקות שאני סתם בלחץ, ואני חושב, ומה יהיה איתי ואיך יהיה איתי? ועברות כל מיני מחשבות כאלה של חרטה, תסכול, אשמה, למה אני לא מתפקד? מה יהיה, איך יהיה? לאחר מכן, יצליח, לא יצליח. כל המחשבות האלה שעוברות באדם, מעבר לכך שהן... מבחינתו, כך הוא מרגיש, לא כל כך יעילות, הם גם מתנסקלות אותו, והם שמו אותו עם מצב רוח שלי, וגם הזמן שעובר, וכך כל זה מעצים את החוויה יותר ויותר. בדרך כלל, מה שמשמר את הלחץ, זה הניסיון שלו להיאבק בלחץ. כלומר, כל עוד הוא ינסה להגיד לעצמו, אין סיבה ללחץ, אני תמיד מצליח, אני תמיד אצליח, אני בעבר עלי עומסים והסתדרתי איתם, אין סיבה שעכשיו אני לא אצליח איתם, כל האמרות האלה הן לא יצליחו. הוא כבר מן הסתם ניסה את זה 1,000 פעם, ואלף פעם זה לא עבד לו. כשאני אומר 1,000 פעם, זה לא מספר, אני לא מגזים המספר, זה מן הסתם מה שהיה. ואחרי כל כך הפעמים שהוא ניסה, הוא לא הצליח, ובדרך כלל זה משמר את המצב. בשביל, וזה קונפליקטואלי מה שאני אגיד עכשיו, אבל המקום הזה צריך להגיע. בשביל להרגיש לא לחוץ, ולהרגיש משוחרר, האדם צריך פחות לשפוט את עצמו, וכך הוא מגיע ליותר תוצאות, יותר הישגים. כלומר, כמה שאדם פחות לוחץ על עצמו, הוא מגיע ליותר הישגים. ואנחנו צריכים להוביל את האדם למקום הזה. כלומר, המטרה שלנו היא להוביל את האדם למקום שבו הוא יעבוד ויאמר לעצמו, כן, יש סיכוי שאני לא אצליח, יש סיכוי שאני לא אגיע בדיוק למטרה שאליה רציתי, וקדימה אני אמשיך לעבוד. כלומר, כמה שפחות להיכנס אל המחשבה הזו. זו המטרה שלנו, וכמה שהוא פחות יחשוב על זה, יש לו יותר סיכוי להצליח. כי אם הייתי שואל את האדם הזה, עם כל המחשבות האלה, או ללא המחשבות האלה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אולי תהיה לך עבודה, אולי לא תהיה עבודה, אני לא יודע אם תהיה עבודה, לא תהיה עבודה, אני כן יודע משהו אחד, שרמת הסבירות שתצליח יותר, זה אם לא יהיו לך את המחשבות האלה. ולכן, כל המחשבות האלה, אנחנו רוצים לנטרל אותם, והנטרול הוא יהיה על ידי כך שאנחנו נרצה, לגרום לאדם שישתחרר מכל מערכת השיפוטיות הזו. ואיך האדם ישתחרר מערכת השיפוטיות הזו? קודם כל, על ידי כך שהוא ברור לא בשלב הראשון, נקרא לזה בשלב ההגיוני, ברור לו הגיונית שכל המחשבות האלה לא מקדמות אותו, כי לא פעם האדם לחוץ אומר לעצמו, הנה כשאני בלחץ אני חושב יותר טוב, אני מתפקד יותר טוב, אני מודע ליותר פרטים, כל המחשבות האלה הן באוכריו של האדם, וחשוב שהגיונית ידע שכל המחשבות האלה א' לא מקדמות אותו. דבר שני, לא רק שהמחשבות לא מקדמות אותו, הן גם פוגעות בתפקוד שלו. אחרי שהגיונית הוא מסכים לרעיון הזה, עכשיו אנחנו ניגשים אל ההיבט היותר רגשי. ההיבט היותר רגשי זה ההיבט שבו האדם מפסיק להיאבק במחשבות האלה. ואיך הוא מפסיק להיאבק במחשבות האלה? כל פעם שעולה המחשבה זו או אחרת, בכל מקרה הולך לבזבז 5 דקות זמן על המחשבה, מה היה, איך היה וכדומה, שבאותו פרק זמן ישים מוזיקה, שבאותו פרק זמן יקרא משהו, שבאותו פרק זמן ישתה משהו, שבאותו פרק זמן יעשה הליכה, שבאותו פרק זמן ידבר עם מישהו אחר. העיקר מבחינתנו להשיח דעת, העיקר מבחינתנו לא להיכנס לתוך המעגל הזה שאני בלחץ, מה יהיה, איך יהיה וכדומה. הוא צריך משהו אחד, לברוח ממעגל המחשבות האלה, להשיח דעת המחשבות האלה. כמה שיותר הוא יצליח להתאמן בלהשיח דעת המחשבות האלה, הוא יצליח לתפקד בצורה טובה יותר. ואיך משיחים דעת המחשבות האלה? אז קודם כל זה הכי טוב, כאשר מגיעות המחשבות, הוא עושה פעולה. הוא לא אומר לעצמו, די, לא חושבים על זה. להגיד, די, לא חושבים על זה, לא מספיק. כי מחשבה לא תשיח דעת עם מחשבה אחרת. המחשבה הזו כל כך חזקה אצלו בראש, שהוא לא יצליח להשיח דעת על ידי מחשבה לבד. מה שהוא צריך לעשות זה לעשות משהו, שיאכל משהו, שישתה משהו, שידבר עם משהו, שישמע מוזיקה. לעשות משהו, לא לנסות להשיח דעת במחשבה על ידי מחשבה אחרת. דבר שני, הייתי אמליץ לאדם הזה לעשות, מה שיעשה זה שיקח שירשום לעצמו על דף את המחשבות המלחיצות שישנם. אחרי שירשום אותם על דף, אמרנו שבשעות הערב הוא עובד. כשבשעות הערב הוא עובד והוא מעלה את והמחשבות האלה עולות, אז כשהמחשבות האלה עולות במהלך הערב, הוא רושם עצמו מחשבה או שתיים שישנם, וביום למחרת, בשעה דוגמה 14:00, מה שהוא יעשה בשעה 14:00, זה שהוא הוא רושם לעצמו את המחשבה, דוגמה, אני בלחץ, אני לא אספיק, הוא מנסה להלחיץ את עצמו. הוא יוזם את הלחץ, והוא, איך שהוא נכנס אל מעגל הלחץ, אחי, שהוא יזם את זה, הוא בבת אחת משתחרר. איך הוא משתחרר? על ידי כך שהוא עושה פעילות, על ידי כך שהוא שותה, אוכל משהו, על ידי כך שהוא שומע מוזיקה. כלומר, הוא מרגיל את עצמו בפעולות יזומות, להלחיץ את עצמו ולשחרר את עצמו. להלחיץ את עצמו ולשחרר את עצמו. ואז כשהוא מתאמן על זה, ברגעים שהם פחות מלחיצים, כלומר במהלך היום, אז יהיה לו יותר קל להצליח בזה גם כן בלילה, מה שנקרא במאבק האמיתי.
טוב, אז זה נמוס, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום. אני יכולה לשאול שאלה?
אכן כן.
אז זהו, השאלה שלי כזאת, אני מרגישה שהבת שלי הופך להיות, נהפך למחסן, בגלל שיש יותר מדי פריטים בדיוק כמו שאתם דיברתם.
כן.
ואני פשוט, אין לי חשק לעשות אותו. ואני לא יודעת מה לעשות. פשוט יש, אני לא יודעת מה אני עושה.
את אומרת שהבית שלך נהפך למחסן, ואת לא יודעת מה את עושה?
הולך להפך, פשוט יש כל כך הרבה פריטים שכשרוצים, כשנגיד מכניסים איזה חפץ, והחפץ כנגדו לא מוצאים, או שבעלי קונה, בעלי עושה קניות.
כן.
אז הוא קונה יותר מדי דברים, ככה אני חושבת, ואני אומרת שאם אין מקום בארון, אז לא לקנות. אבל הוא לא יודעת, הוא אוהב שפע, אני לא יודעת איך לקרוא לזה.
הבנתי. אז אם אני מבין נכון, הבית נהפך למחסן, את אומרת, מי ששומר את החפצים הבית, או מי שמביא הרבה חפצים הבית, את אומרת, זה בעלך.
ברוב
ה... אני לא מאשים, אני רק רוצה להכיר את התמונה כולה, בשביל לדעת מה אנחנו עושים.
כן, אז זהו, אני רוצה לדעת איך אני מתמודדת עם זה.
הבנתי. אז ההתמודדות היא א', עם הבית, ב', עם מה שאת אומרת שבעלך מביא הרבה חפצים, שאת לא זקוקה להם.
נכון.
מצוין. אז יש שתי שאלות. אז ניגע קודם כל בשאלה הראשונה, ולאחר מכן ניגע בשאלה השנייה. השאלה הראשונה היא, מה אני עושה כאשר אני מגיעה למקום כלומר, אני מרגישה שהבית יש יותר מדי חפצים. מה גם שבמקרה הזה אני לא מביאה את זה, למישהו אחר מביא את זה. אז מה שאנחנו נעשה, את לא תלכי, בשלב הזה לא תלכי להגיד לבעלך, אל תקנה יותר מדי וכדומה, כי מן הסתם את הדו-שיח הזה, הדיאלוג הזה, עשית כבר הרבה מאוד פעמים, וזה לא עבד עד עכשיו.
עשיתי מיליון פעם.
נכון, מיליון פעם, זה, מיליון פעם זה לא עבד, המיליון הרי אחד זה גם כנראה.
אני רוצה, ארון בארון, ארון שירות, במרפסת שירות, אני לא יכולה לפתוח אותו, כי יש מלא דברים לפניו. אני אומרת, אי אפשר, ארון צריך שהוא יהיה שימוש בשביל לפתוח אותו.
הבנתי.
אי אפשר לפתוח אותו.
הבנתי, מה שאמרת לבעלך עד עכשיו, את אמרת מיליון פעם זה לא עבד, המיליון ואחד זה לא הולך לעבוד. בוא נצא מתוך נקודת הנחה, שאם מיליון פעם דיברתם על זה, לא יהיה שינוי בזמן הקרוב בהקשר הזה, בכל אופן, בצורה דיאלוג, אולי בצורה אחרת כן, אבל בצורה של דו-שיח, דיאלוג זה לא יהיה. לא היה, לא יהיה. בוא נראה מה אנחנו כן יכולים לעשות, נחפש דבר אחר לעשות. מה שתעשי, את עכשיו, פרק זמן של שבועיים שלוש, אל תאירי שום דבר לבעלך, אל תגידי לו שום דבר, רע, טוב, אל תגידי כלום. קודם כל, נתחיל בלקרר את האווירה, להרגיע את הרוחות מכל הוויכוחים סביב, כן צריך, לא צריך, כן צריך, לא צריך. מה שנעשה כעבור פרק זמן של שבועיים שלוש, תאמרי לבעלך, אני מבינה ומקבלת שאתה רוצה לקנות כך וכך חפצים, נגיד סוגי מאכלים לבית וכולי, מקבלת. אני לא נאבקת איתך. אני כן אומרת משהו אחר. אני ביום יום נמצא במטבח, המטבח אני יותר עסוקה בו, אני זקוקה בשביל שלי קל יותר למעני, למען המשפחה, אני זקוקה שיהיה סדר מסוים של כך וכך יהיו הדברים. אני לא אומרת לך לא לקנות יותר, אין בעיה, מה שאתה רוצה לקנות יותר, אנחנו נמצא לזה איזושהי פינה בבית, איזשהו חדר הבית, איזשהו מחסן, נמצא את זה, אנחנו נשים שם בצורה מכובדת, בצורה יפה. אתה רוצה שיהיו הרבה דברים, יהיו הרבה דברים. אנחנו לא נאבקים. רק תשמרי על המשבצת שלך, אם זה המטבח, כמו שאמרת.
אז המטבח הוא מבשל יותר. אני רוב הזמן בבית, הוא לא. אבל הוא המבשל בבית. כאילו, אני גם נמצאת בבית.
אני לא... כן. אם והיה...
אני הרוב הזמן בבית, ואני כבר אין לך שבכלל לטפח את הבית, כי אני מרגישה ש...
תאמרי, קיבלתי, תאמרי לבעלך, אין בעיה, המטבח הוא שלו, כלומר, לא שאני אומר שלו, אני מקווה להגיד יותר, נמצא שם, מצוין, אז מה שתעשי, תגיד לו, תראה, בבקשה, זה המטבח, ככה אתה רוצה לנהל אותו, בסדר גמור, זה מבחינתנו נקרא החדר שלך, אבל שאר החדרים או שאר המקומות הבית, אני כן רוצה שההתנהלות תהיה בסגנון שהיא מתאימה גם לי, ואז את חוזרת אל ההצעה שאמרנו מקודם, וגם לגבי המטבח, את אומרת לבעלך, אני מקבלת שככה אתה רוצה שיהיה. קיבלתי, יחד עם זאת, לי זה קשה עוד המקום הזה, לי קשה להיות כשאני רואה יותר מדי חפצים, זה מוציא לי את החשק, מוציא לי את הרצון לעזור, לתמוך וכדומה, זה לא אישית נגדך, זה קשה לי כי לא מצאנו איזושהי פשרה מסוימת, ותהיה עסוקה בשלך בתוך המסגרת של הבית, ואל תיכנסי יותר מדי אל מה שנקרא החדר או הטריטוריה שלו, ותאפשר לו המקום הזה, אם זה מסתדר לך. כלומר, אם את אומרת שבכל אופן הוא נמצא שם יותר. לא שאני רואה את זה כפתרון אידיאלי, רק יחד עם זאת אני מבין שהוא לא הולך להשתנות בזמן הקרוב. אם הוא לא הולך להשתנות ולשנות בזמן הקרוב, אז עדיף להתרחק מהמקום של הוויכוחים, של המריבות, עוד פעם ועוד פעם, שבכל מקרה לא מובילים למקום טוב. ועל ידי ההתנהלות, לא על ידי הפה, לא על ידי המילים, על ידי ההתנהלות, את משדרת שאת, מה שנקרא, מתנתקת מהמטבח. יוצאת קצת מהמטבח, כי בכל מקרה זה המקום שלו.
אני יכולה להוציא חפצים בלי שהוא יודע?
אני לא אתייחס אני אתייחס לשאלה הזו, אבל לא עכשיו, כיוון זו שאלה רגישה ועדינה, שהיא מורכבת מכמה וכמה פרטים. אני לא אוכל להתייחס בשידור.
לא, כי עד עכשיו אני לא עשיתי את זה, בגלל שאני ככה מרגישה שזה לא אכבד, לא אותי ולא אותו. אני לא נכון
לעשות את זה. סביר להניח שזה לא דבר בריא. אני אין לי את כל התמונה כולה. סביר להניח שבגדול זה לא דבר בריא, כי זה מתחיל ככה. מחר מוחרתיים, עוד שנתיים זה יתגלה, כשזה יתגלה זה יהיה ויכוח כל כך גדול, זה גם יגרום לשניכם תחושת חוסר אמון גדולה מאוד, טווח ארוך זה פגיעה יותר מאשר שזה יועיל. לא כדאי להגיע למקום הזה. אני מבין את המצוקה, אני מבין את הרצון, אני מבין את הרצון לפתור את הדברים בצורה מהירה, רק זה יפתור בצורה מהירה, בדרך כלל זה פגיעה טווח ארוך. אני אומר בדרך כלל, מבלי להכיר את התמונה כולה, באופן כללי ככה אני מדבר.
הבנתי.
בסדר? יותר
תלחי. והדבר השני,
כן. יותר תלחי.
והדבר השני שם.
אז כללתי גם את הדבר הראשון וגם את הדבר השני. הדבר השני הוא כעיקרון, אל תיכנסי איתו לדיאלוג ודיבורים סביב הנקודה הזו, אלא יותר תשדרי לו, בבקשה, המטבח, אתה מנהל אותו בדרכך שלך, בסדר, אבל אני לא נכנס כל כך למטבח. לא כי אני, יש לי משהו נגדך, לא להילחם, לא בתור מאבקי כוחות.
אבל זה גם מקום... חלק שאני גם נמצאת, זה מפריע לי, אני לא יודעת מה לעשות.
הבנתי, את אומרת, הבנתי ממך שזה, היה, שזה יותר מקום שלו, יותר מאשר שלך. כך הבנתי ממך, לכן התייחסתי.
לא, זה... הוא מבשל, כאילו אנחנו זה, אבל זה לא יודעת, כאילו הוא יותר בבישולים, ואנחנו עוזרים הכל ביחד, אבל סביב המטבח, זה לא רק במטבח.
אנחנו מדברים על ה... אנחנו נמשיך את השיחה הזאת, אנחנו נצא לכמה דקות להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן נמשיך את השיחה הזו. בסדר, תישארי על הקו, כמה דקות ואנחנו ממשיכים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, חזרנו, אתה על הקו?
אני רוצה יותר כן. למגח, איך אני משלימה עם המצב הזה, למשל, יש לו, כאילו...
אז רגע, לפני שנמשיך, אני רק אזכיר למאזינים על מה דיברנו, דיברנו על גברת, שמדברת על כך שיש בבית הרבה מדי רהיטים, חפצים, יותר מה שקשור אל המטבח, פריטים שקשורים אל המטבח, ש... הם יוצרים עומס יותר מדי, ומי שהביא את הפריטים האלה זה הבעל, ועל זה ניסינו לדבר מה אנחנו יכולים לעשות במקום הזה, ועכשיו השאלה היא איך אני משלימה עם המצב הזה, אם אני אביא נכון.
כן, אבל זה לא רק במטבח, יש כן. גם איזה חפצים שלו, שנגיד הוא אוסף, נגיד הוא רוצה את החפצים שלו, והוא שם את זה בסקיות. עכשיו הסקיות הזה הוא לא מטפל בהם, וזה נאסף עוד סקית ועוד סקית ועוד סקית, ואז בחדר פה ובחדר שם,
זו כבר שאלה, זו שאלה מה אני אומר, מה אני אומרת לו, או איך אני משלימה עם זה?
לא, איך אני כבר, אני דיברתי איתו כבר, זה הוא יודע.
אז תראי, לגבי...
אז איך אני משלימה עם המצב הזה, כי אני פשוט, אני מרגישה נאבדת, אני...
תראי, לגבי, אני אגדיר מה זה נקרא להשלים דבר. לגבי להשלים דבר, ההגדרה היא, איך אני יודעת שאני השלמתי עם דבר, כשזה כבר לא מעסיק אותי, כשאני כבר לא חושבת על זה. זה נקרא שאני משלים עם הדבר. בשביל להשלים דבר, לפעמים צריך פשוט להשיח דעת ולהתעסק בדברים אחרים. אבל זה מאוד מסובך כשנמצאים בתוך הבית ויום יום הורים את אותם חפצים. לכן, נכון, לכן להשלים זה, זה לא תמיד תהיה מלאכה שהיא כל כך קלה, כי להשלים זה, זה מילים אחרות אומר, להתנתק לגמרי מהבית ולהיות עסוקה בדברים אחרים, וזה קשה מאוד, כי את לא יכולה, כי יהיה לך קשה.
אז אני מרגישה להתנתק זה פשוט לצאת מהבית, אבל איפה אני
אצן? נכון, אז זה דבר ש...
אין לי כזו פתרון.
הבנתי, לכן אני אומר שלהשלים זה טיפה מסובך, לא עם כל דבר אפשר להשלים, אפשר להשלים דברים שלא מפרים לו בשגרה. אבל אם בשגרה יום-יום אני נמצאת בתוך מועקה, זה קשה להשלים, זה מכיוון שיום-יום אני מרגישה את הכאב. אז אם והיה ויש איזשהו חדר אחד או שניים שהם של בעלך, וזה מה שאני מציע לעשות, תגידי לבעלך, תראה, יש לנו עכשיו הבית הזה נגיד ארבעה חדרים. שניים שלי, שניים שלך. שניים שלי, אני עושה שם, אני מסדרת איך שאני רוצה, שניים שלך, שים שם סקיות, שים שם רייטים, חפצים, מה שאתה רוצה, שניים שלך. קחי לעצמך, תגיד, אני לא מתווכח איתך יותר, זהו, זה אתה קיבלתי, אבל תן לי גם מקום לי, ולכן מה שאני מבקשת הוא שבוא נחלק את הבית לשני חדרים, לשני חלקים. עכשיו אם אתם רוצים לגוון אפשר, כל חודשיים לחלק את החלקים, להגיד פעם החדרים, פעם השניים אלה הם שלי ושניים אלה הם שלך, לאחר מכן שניים אלה הם שלי ושניים אלה הם שלך, כך תוכלי יותר להתנהל למקום הזה. כלומר, יהיה לך קל יותר להשלים כשתרגיש שיש לך את הפינה שלך בתוך הבית. ועל זה...
זה מעין את הדבר הזה.
זה קשה לוותר. כלומר, את לא יכולה כל הזמן להיות במקום שאת תסבלי כל הזמן. על זה כך. אז לכן אני אומר, אל תלכי על דו-שיח עם בעלך. אני אמרתי, תניחי לו שבוע-שבועיים עכשיו. קחי פרק זמן, תניחי לזה. קחי כוחות ותגיע לדו-שיח עם מקום חדש, עם מקום שזהו, אני לא מתווכח איתך יותר, זה אתה, אבל תקבל שגם זו אני, ולכן בוא נחלק את הבית לשניים, כל חודש, חודשיים, אם נרצה נחליף איזה שהם חדרים, פעם זה יהיה החדר א' ב', זה יהיה שלך וג' ד' יהיה שלי, פעם אחרת נעשה הפוך, כל כמה חודשים נחליף, אבל מבחינתי אני רוצה חצי מהבית שהוא שלי, לפי הסגנון שלי, לפי הסידור שלי, לפי איך שאני מתנהלת. ככה תוכלי להשלים זה. כי את לא יכולה להשלים זה בצורה מוחלטת. את לא יכולה יום יום להיות מקום שהרע לך. אבל את גם לא יכולה להכריח אותו ללכת אל המקום שלך עם 100%.
לא, אז אני הבנת שאני לא יכול לשנות אותו, אין.
אז הנה, מצוין, גם הוא לא יכול לשנות אותך. אז הנה, עצרנו מערכת של תלכי אל מקום של חצי חצי. בסדר? שיהיה בהצלחה, ננסה. שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
תודה.
בבקשה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודי.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול את הרב, אני אריך להשתף דרך עשר פעמים, אבל אני מקווה שזה קצר שאני אביא את הרבה.
אני לא שומע טוב, סליחה. שמעתי ש... עכשיו שומע מצוין.
מה ההגדרה בעצם שחוב לחברתית, ואם בכלל אפשר להתגבר עליה?
מה ההגדרה של פוביה חברתית? שאתה אומר מה ההגדרה, הכוונה, מה הסימפטומים? איך זה בא ידי ביטוי?
גם וגם כאילו כללית.
כללית מה? לדבר על זה כמה מילים?
כן, להרחיב כמה שאפשר בעניין.
בסדר גמור. נדבר כמה דקות סביב הנושא של חרדה חברתית.
פוביה
חברתית. בסדר גמור. פוביה חברתית היא בעצם הפרעת חרדה שהיא באה ידי ביטוי בפחד או בדאגה ממגוון רחב של אירועים חברתיים, מצבים חברתיים, פעולות מסוימות שנעשות בפומבי. סליחה? וזה בגדול החרדה החברתית. החרדה החברתית, הסימפטומים שלה, החרדה החברתית, היא באה ידי ביטוי בדרך כלל בפחד ניכר וממושך ממצבים חברתיים שאדם חשוף לאנשים זרים או מאמין שחושבים עליו. בדרך כלל האדם שיש לו סובל מפוביה חברתית, הוא נמנע מהסיטואציה החברתית, ובגלל הפחד הזה, בהרבה מאוד מקרים, אגב, הוא יודע שאנשים לא חושבים עליו, לא מתעניינים בו יותר מדי, לא לרעתו, פשוט לא חושבים יותר מדי, עסוקים בדברים שלהם, והוא מודע לזה, למרות שהגיונית הוא מבין את זה, בכל זאת, רגשית קשה לו להשתחרר מהמקום הזה. כן.
איך זה כאילו, יש דרכים מעשיות שבהן אפשר להתגבר בכלל כזה דבר, או זה המצב?
יש כמה וכמה דרכים להשתחרר מהמצב, יש בין אם זה כמה וכמה סגנונות טיפוליים, מה שאני הייתי אמליץ בשלב הזה, זה שהאדם הזה ייקח לעצמו איזשהן הגדרות של מהי החרדה, הפוביה החברתית החמורה ביותר שישנה. הכי חמור זה כאשר היא נפגש לדוגמה מול 10 אנשים. פחות חמור מול 5 אנשים. פחות חמור מול 2 אנשים. פחות חמור מול בן אדם אחד. פחות חמור שזה בן אדם אחד שהוא קטן ממני בגיל שלי. פחות חמור שזה מדובר על בן אדם שהוא קטן מהגיל שלי ואני בכלל לא מכיר אותו. כלומר, להתחיל מהדבר שהוא הכי פחות גורם לפוביה, דאגה, לחץ וכדומה, ולהתחיל עם האדם הזה, לשאול אותו, מה שלומך, מה נשמע, מה השעה, להתחיל איתו דו-שיח דיאלוג, וכך בהדרגתיות לעלות בסולם הפחדים, וכך אפשר לעזור לעצמו, כך האדם הזה יכול לעזור לעצמו, ולהתמודד בהדרגתיות, ככה הוא עולה בסולם ההתמודדויות האלה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים, לאשר גרייבר, מנדי אור, היו ברוכים.